בעוד כמה ימים מגיע הלילה החשוב ביותר בשנה. יותר מליל ראש השנה, יותר מליל יום הכיפורים, ליל פסח. ומה שמיוחד בו, לעומת הרבה חגים אחרים, ששם העבודה הרוחנית מתרחשת בבית הכנסת, בלילה הזה מה שקורה מתרחש סביב השולחן המשפחתי, בבית. זה המקום. כי עם ישראל הוא אלוף העולם בשמירה על מסורת. אלפי שנים הוא מצליח להעביר את הלפיד מדור לדור בשרשרת יצוקה מאבא לבן לנכד, כשהשיא של הדבר הזה מתרחש בעצם בלילה הזה. ועומדת לפנינו הזדמנות חינוכית, רוחנית, יוצאת דופן, להעביר את כל בני המשפחה חוויה מיוחדת, משהו שיהפוך להיות נקודת השיא של השנה, אבל שייתן לנו גם אנרגיות וצדה לדרך להרבה חודשים אחרי. אמנם, מצד שני, אם לא נערכים נכון, עלולים לפספס. ליל הסדר עלול להיראות כמו איזשהו ערב ארוך, תרחני, מייגע, מנסים להריץ מהר את האגדה רק כדי להגיע לשולחן עורך, ובעצם מחמיצים את ליל הסדר. ולהחמיץ, כידוע, זה עבירה מאוד חמורה בפסח. ישנם ארבעה מכשולים מרכזיים שעומדים בדרכנו בדרך להצליח. הראשון זה הטווח הרחב של הגילאים. סביב שולחן הסדר יש מנעד מאוד גדול מגיל שנתיים עד גיל 102, כמו שכתוב על כל מיני משחקי קופסה. והשאלה היא איך אפשר לעשות משהו שיהיה באמת מתאים לכולם. הרי כל מורה יודע שאחד הקשיים המרכזיים זה כשאתה נכנס לכיתה, ויש לך מצד אחד את הגאונים האלה, שאתה רק אמרת את המשפט הראשון בשיעור, הם כבר אומרים לך את המסקנה ומקלקלים את הכל. ומצד שני יש את אלה שגם אם הסברת 8 פעמים הם עוד לא הבינו. וזה כשכולם כיתה ד'. מה תעשה כשיש לך סביב שולחן אחד, טווח כל כך רחב של גילאים, שכל אחד עם תחומי העניין שלו, הרמה שלו, איך אפשר לעשות משהו שיהיה משותף לכולם? המכשול השני זאת האגדה. שהשפה שלה היא במובנים מסוימים קצת קשה, כבדה, לא תמיד ברורה, יש שם קטעים מאוד מפורטים, מרגיש קצת תרחני ומייגע. הדבר השלישי זה הרעב. כידוע, עד שנגיע לשולחן עורך ייקח זמן, ואנשים רעבים וילדים רעבים והם לא מרוכזים. בשעה כזאת בדרך כלל הם כבר אוכלים ארוחת ערב, ופתאום פה צריכים לחכות עד 10-11 בלילה בשביל לאכול, מקשה עליהם להיות בעניינים. הדבר הרביעי והאחרון שאיתו אנחנו צריכים להתמודד פה זו עייפות. ליל הסדר כשמו כן הוא קורה תמיד בלילה, זה קורה בשעון קיץ. ואנחנו עכשיו אחרי כמה שבועות של ניקיונות אינטנסיביים לפסח, אנשים מאוד מאוד עייפים. ילדים בשעה הזאת הם כבר ישנים מזמן, ואיך אפשר פה להחזיק אותם ערים עד מאוחר ולעשות משהו שיהיו ערניים ומחוברים? אלו ארבעה מכשולים שאנחנו נדבר עוד רגע איך להתמודד איתם. ולמרות כל זאת, אנחנו מאמינים שאפשר. שליל הסדר יכול להיות לערב שיא עוצמתי, חינוכי, משפחתי, חווייתי. ואנחנו נרצה לשתף בכמה רעיונות שנאספו במשך שנים מעשרות אנשים. הורים, ילדים, סבים וסבתות, רבנים, אנשי חינוך. וכל אחד שמאזין לנו עכשיו יוכל לבחור לעצמו 2, 3, 7 דברים שתשלבו השנה בסדר שלכם, להפוך אותו בעזרת השם להיות איכותי ומשמעותי, שייתן הרבה כוח לכל השנה. הערב הזה בנוי מדברים שמובנים כחלק מן המסורת, ודברים שאפשר לחדש ולשנות. וניגע פה בכמה נקודות, ונתחיל מהראשונה. הכנה נכונה. הכלל שמי שטרח בערב שבת יאכל בשבת, הוא נכון לא רק לגבי האוכל ולא רק לגבי שבת, הוא נוגע לכל התחומים בחיים. הכנה טובה עוזרת להצלחה. כדאי לתכנן את כל העבודות והניקיונות לקראת פסח, ככה שנסיים את הכל לא רבע שעה אחרי הדלקת נרות, כמו שמקובל בהרבה בתים כל השנה, וגם לא רבע שעה לפני. לפחות יומיים קודם. רצוי אפילו יותר מזה. בהתארגנות נכונה, הניסיון מגלה שהדבר הזה אפשרי. לא ליפול לתוך החג, אלא לסיים מספיק זמן מראש כדי שיהיה לנו טווח מספיק של זמן שיאפשר לנו לנוח, להתאושש, ללמוד קצת על החג, לצאת לטייל ביחד כל המשפחה. דרך אגב, ברכת האילנות כבר ברכתם. אז זה הדבר הראשון. הכנה טובה, התארגנות באופן כזה שיאפשר לנו לגמור מספיק זמן לפני. 2. בהרבה משפחות יש מין ישיבה כזאת שבה עושים חלוקה של תפקידים. אמא מביאה רשימה של כל המשימות שצריך לעשות, ואז מחלקים אתה עושה את זה, ואת המגירה של המשחקים, ואת המקפיא, ואת הראות של הנעליים. מצוין. אבל בסוף הישיבה הזאת מקדישים עוד כמה דקות לחלוקה נוספת. לא של הבית, אלא של האגדה. מחלקים את האגדה בין כל בני המשפחה, כשכל אחד מן המבוגרים והילדים מקבל קטע או שניים או שלושה, בהתאם לגיל שלו, שעליו הוא צריך להכין משהו. מה זה משהו? זה יכול להיות פירוש, סיפור, משל, חידה, שיר, הצגה, פנטומימה, כל דבר שבו הוא משתף את בני המשפחה ממשהו משלו. העיקרון המנחה, ליל הסדר, זה דבר ששייך לכולם. זה לא רק תפקיד של בעל הבית לבדר את הנוכחים וכולם יושבים ויאללה יאללה. לא, כולם שותפים וכל אחד מביא את שלו לתוך האירוע. כך גם לגבי אורחים. אם באים אליכם אורחים, תתקשרו אליהם מראש ושתפו אותם. תגידו להם, אצלנו בבית מקובל שכולם משתתפים בעניין, ונשמח שגם אתם תיקחו חלק פעיל, ותנו להם את הקטע שהם צריכים להכין. אותו דבר גם הפוך. אם אנחנו מתארחים אצל משפחה, להתקשר לפני לעשות תאום ציפיות, להתעניין איך זה אצלם, ולהציע מה אתם רוצים לשתף ולהביא, גם בקטע של אוכל. דרך אגב, אשתי תמיד נוהגת שתמיד כשאנחנו באים להתארח אצל איזה משפחה בסעודה, היא מתקשרת לשאול מה אפשר להביא. איזה סלט, תוספת, עוד מנה עיקרית, קינוח, משהו אחד שגם האורחים מביאים, זה מאוד יפה. להביע פה שותפות בעניין. גם לגבי ליל הסדר, כמובן שאנחנו עושים את זה בעדינות ובטקט. דרך אגב, אתם יודעים מה המילה העברית לטקט? אז זהו, התשובה היא שאין. כי ישראלים לא כל כך חזקים בדבר הזה, אבל סומך עליכם שתדעו לעשות את זה בחוכמה ובטוב טעם, להביא משהו טוב, לשתף, והניסיון מראה שאנשים מאוד שמחים. כשגם אורחים מביאים איתם משהו יפה, ואפילו מאמצים אותו. יש לא מעט דברים שאנחנו למדנו מאורחים שבאו אלינו הביתה, וגם לליל הסדר בהחלט אפשר לא להמיס, אבל לשתף בדברים טובים. אנחנו ממשיכים הלאה, אל הדבר השלישי. ברכתי קודם, אז עכשיו אני רק אשתה. לא לפגוש את האגדה בפעם הראשונה בליל הסדר, אחרי ששנה לא התראינו. זה נכון שכולנו חכמים וכולנו נבונים, ומאז גן שולה כולנו מכירים היטב את האגדה. יחד עם זה, לעשות הכנה לפני. להיזכר, לחשוב, להתחדש. יש מנהג של האשכנזים שבשבת הגדול, שבת שלפני פסח, קוראים חלק מן האגדה, וזה בהחלט עוזר להיכנס לעניינים. אבל גם מי שלא, למצוא לנו זמן כדי להיזכר קצת באגדה. יש היום מבחר ענק של הגדות, בכל הסגנונות, אגדה של קומיקס ושל מכון המקדש, ועם פירושים עמוקים ועם דברים כלילים ונושאים רלוונטיים וסיפורים וציורים לכל הגילאים, גם למבוגרים. וגם אם אנחנו רגילים תמיד לאגדה מסוימת, אדרבה, חלק מההתחדשות פה זה לפנק את עצמנו באיזושהי אגדה חדשה ויפה. תמצאו זמן לעבור על האגדה ולכתוב בפנים. אפשר לכתוב בעיפרון, אפשר למרקר עם טוש זוהר, כאן יש איזה קטע שיש לי איזה פירוש להגיד, פה שזה שאלה שאני רוצה לשאול את כולם. אם יש לילד זמן פנוי בין הניקיונות, או שהוא רוצה קצת הפוגה, שישב ויקרא קצת מהאגדה, שיכין קצת את הדברים שהוא צריך לעשות. מעבר לזה, לקבוע רשמית בין בני המשפחה, זמן אגדה. זה זמן שבו זה יכול להיות בשבת הגדול שלפני פסח, אחרי הסעודה, כל בני המשפחה מתחלקים לחברותות, הוא איתו, את איתו, ככה, אבא עם הילד הזה, עם הפה, ורבע שעה, 20 דקות, מתכוננים לפסח, קוראים את האגדה, חושבים על רעיונות. דבר נוסף, אם יש לכם בבית קצת תחפושות, אז יש כאלה שמשתמשים בהם רק לפורים. אצלנו בבית, הילדים שלי אוהבים את זה כל השנה, בשבתות רגילות הרבה פעמים הם עושים לנו הצגות, וזה ממש מקסים. לנער קצת את ארגז התחפושות לפני פסח, בליל הסדר כמה שיותר דברים שאפשר להציג, להמחיש. השבוע סיפר לי מישהו, הם לובשים עליהם ככה קצת גלימות, מטפחות וכולי, ועושים סיבוב בכל הבניין, משפחה אחרי משפחה, להשאיר איתם עבדים, היינו, יגענו ממצרים, לאן אתם הולכים לארץ ישראל? זה מקסים וזה מעורר את כולם. הדבר הבא, רביעים ברשימה, זה הנושא של האווירה. יש אנשים שגם היום בגיל 40 הם בפוסט טראומה מאיך שהיה ליל הסדר ופסח בכלל אצלם בבית. כל הניקיונות, כל ההכנות היו מלווים בכעס, במתח, בצעקות, בתסכולים, בעלבונות, וזה נצרב בהם לכל החיים. זה לא חייב להיות ככה. פסח, הניקיונות לפסח, צריכים ויכולים להיות חוויה משפחתית, מהנה ויפה, וזה תלוי בעיקר בהורים. מה אנחנו משדרים, איזה מין אווירה אנחנו יוצרים, גם אם קרה שילד נכנס עם איזה פיטה לחדר שכבר ניקו לפסח, לא צריך לפתוח באש, בזעקות שבר, מה אתה עושה? החדר הזה קשר לפסח? בסדר. אז נעשה עוד פעם אחת טיטור, לא צריך לכעוס ולהתעצבן עד כדי כך על ילד בגלל דבר כזה. אנחנו רוצים שהילדים יאהבו את פסח, שהילדים ישמחו לקראתו, ואפשר לעשות את זה בכל מיני דרכים. למשל, בשבתות המתקרבות אפשר מלבד שירי השבת המסורתיים, יום זה מכובד, יום שבתון, לשיר קצת שירים לפסח. הילדים הקטנים עושים את זה כבר מאז פורים בגן, אנחנו נוסיף על זה קצת בבית. תוך כדי הניקיונות לשים מוזיקה בפול ווליום עם שירי פסח, לעשות את זה ככה מתוך שמחה. מספרים סיפור לילד לפני השינה, בתקופה שלפני פסח, אז צריך להיות קשור ליציאת מצרים. ליצור ציפייה אפילו למשל דרך לוח של ספירת הגומר. אתם יודעים, כמו שתלמידים עושים לקראת החופש הגדול, לעשות לוח שתולים על המקרר וכתוב עוד 9 ימים לליל הסדר, 7 ימים, 5 ימים. יושבים עם הילדים בארוחת ערב, אומרים להם, אתם יודעים, בלילה הזה בעוד 4 ימים, איפה נהיה? בליל הסדר. זה החיות שלנו שילדים יצאו מהבית שבשבילם ליל הפסח הייתה חוויה טובה, של שמחה, של גאווה יהודית על המתנה הגדולה שאנחנו מקבלים. הלאה, מספר 5, אני קורא לזה דמי פסח. כולם מכירים את דמי חנוכה, יש ילדים שגם מרשים לעצמם לבקש דמי פורים. מה זה דמי פסח? מאוד מועיל לתגמל ילדים על כל מיני דברים טובים שהם עושים, במשהו שקשור לפסח. אז יש הורים שעושים אגוזים, וילד יכול לצבור אגוזים, אצלנו בבית עושים כרטיסי מצה. הדפסתי על דף מחשב ככה תמונות קטנות של מצה, גזרתי, יש לנו הרבה כרטיסי מצה, וכל ילד שעשה משהו, הוא ניקה בחריצות. הוא ישב רבע שעה והכין פירושים להגדה של פסח. הוא עבד על איזושהי הצגה ליל הסדר, מקבל כרטיס מצה. הילדים צוברים את הכרטיסים האלה, ואחרי זה יכולים להמיר אותם בפרסים. אפשר להיכנס לחנות של הכל בשקל ולקנות מלא צ'ופרים קטנים כאלה שילדים אוהבים. הוא זכה ב5 כרטיסי מצה, יכול לבחור מסקית ההפתעות פרס כזה. יש לו כבר 10 כרטיסי מצה, אפשר לקנות מחנות של הכל בדולר. פרסים קצת יותר גדולים. אז זה טוב לקטנים, לילדים הגדולים אפשר לעשות מתנות שמותאמות לגיל שלהם ולתת לכל אחד את התג מחיר שלו מבחינת כרטיסי מצה. זה מדהים עד כמה הדבר הזה עובד. תראו, כל שבת אני יושב ליד שולחן המשפחתי, יש לי שקית עם דשדשים, כאלה עדשי שוקולד קטנים. זה לא יאמן איך אתה יכול להחזיק ליד השולחן ילדים בני 4 ו-5 ו-6 למשך 1.5 שעות. והם שרים, והם שואלים, והם אומרים פירושים ומשתתפים, ומקבלים עדשים קטנים כאלה משוקולד. אז גם בפסח בהחלט אפשר לעשות את הדבר הזה. עוד רעיון שעשה מישהו, הוא היה מדביק בתוך ההגדה של הילדים כל כמה עמודים כרטיס של פרס שכתוב עליו, פה זכה בדבר הזה, פה זכה בדבר הזה, וכך הילד מחזיק מעמד, כי יודע שאם הוא יגיע עוד כמה עמודים אז הוא יוכל לזכות בפרס. הלאה, אנחנו עוברים לנקודה השישית, והיא קשורה כבר להכנות הטכניות אל השולחן עצמו, וזה סידור הישיבה. כיוון שאנחנו הולכים לבלות הרבה שעות סביב השולחן, כדאי שסידור הישיבה יהיה הטוב ביותר שרק אפשר. אם השולחן הקבוע שלנו מתאים, מה טוב. אם לא, שווה להתאמץ להביא את השולחן מהבוידם או לקחת משהו משכנים, כדי שיהיה סידור ישיבה נוח ומרווח לכולם, בפרט שהרבה פעמים באים אורחים. כשיש הרבה אנשים, שווה להקדיש מחשבה איך לסדר מי עדיף שישב ליד מי. אם מי הוא ירגיש בנוח, מי יוכל לעזור לו, או להפך, יש ילדים, כל אחד בנפרד, מלאך, שניהם ביחד מלאכי חבלה, כל השיעור פה, כל הארוחה פה הולך להיות קטטות ומכות. לא, כן, אמרתי כל השיעור, כי אנחנו יודעים גם בבית ספר זה ככה, אתם מכירים את המורות שאומרות, אני אפריד ביניכם, כן? כי לא טוב להם להיות ביחד. לסדר את הישיבה באופן שכל אחד יהיה באמת במקום הנכון שלו, ואורך הסדר יושב באמצע. כלומר, לא בראש שולחן באורך קילומטר וחצי, כשהוא צריך מגפון כדי להגיע למי שנמצא בקצה השני, אלא באופן שיש לו גישה, שכולם קרובים אליו, כולם שומעים אותו, הוא יכול לשים לב מה קורה עם כולם. עריכת השולחן, כמה שיותר מושקעת, יפה, מלכותית, אנחנו נמצאים פה בלילה מיוחד, את הכלים הכי יפים שיש לנו בבית לשמור לליל הסדר, גם אם החלטתם ללכת על חד פעמי, ואין ספק שיש לזה יתרונות ולא צריך לשטוף כלים, ללכת על דברים יפים, יש כלים חד פעמיים מהממים, לא הפושט הלבן, אלא ממש דברים נראה כמו אמיתי ומאוד מאוד יפה. מעבר לזה, הדבר הבא זה תפאורה. אפשר לעשות תפאורה מסביב שמתחברת לסיפור יציאת מצרים, ים סוף. אני מכיר משפחה שהיו סוחרים מהכפר הערבי הסמוך ליישוב שלהם, אז, והיה להם ככה בזמן חד גדיה וכל הסדר, הוסיף קצת עליזות, אבל לא צריך להרחיק לכת, לעשות שלטים, לשים על המנורה בתקרה, נייר צלופן צבעוני, ואז כל החדר פתאום מואר באור אחר, כל מיני גימיקים שקשורים לעשרת המכות, חיות קטנות של משחקים, כל דבר שייתן זה הרגשה של שוני, הרגשה מיוחדת, שלא רק השולחן ואנחנו נדבר, אלא גם הקירות ידברו. הדבר הבא, שביעי במספר, זה ליצור שינויים. יש עניין לעשות שינויים בליל הסדר כדי לגרום לילדים לשאול. הבעיה היא שחלק מהשינויים כל כך התרגלנו אליהם שאף אחד כבר לא שואל. למשל, למה אוכלים קרפס? אז אחת הסיבות המרכזיות זה כדי שיהיה פה שינוי מאשר כל השנה, ואז הילדים ישאלו, אבא, למה אוכלים קרפס? מה הבעיה? שאף ילד לא שואל, כי יודעים קדש, אורחץ, קרפס. זה חלק מן הסדר הרגיל. אז אדרבה, אם מגיעים לזה והילדים לא שואלים, צריך לתת להם על הראש. למה אתם לא שואלים? אתם נרדמתם? יש פה משהו שונה מכל השנה. אבל מעבר לזה, לעשות שינויים נוספים, מעבר לדברים הרגילים שכבר מובנים בתוך האגדה. הלאה, לשתף את הילדים. בכל מה שאפשר, בניקיונות, ותדעו שילדים קטנים, חוץ מזה שהם אוהבים ללכלך, הם אוהבים גם לנקות. אתה יכול לתת לילד בן 4 איזה מגירה וסמרטוט, הוא שעה וחצי עכשיו יקרצף בענה מרובה, יש מצב שבסוף העבודה היא תהיה יותר מלוכלכת מאשר קודם, אבל לא משנה, הוא השתתף, הוא הרגיש שהוא חלק מהעניין, אז לשתף את הילדים בניקיונות, בקניות, בבישולים, בעריכת שולחן, ובליל הסדר, כמו שאמרנו, קבענו גם בפינוי של הכלים, כדי שכולם ירגישו חלק. פסח גם מזכיר לנו שיש 4 בנים, כל ילד יש לו את הסגנון שלו, את הקושי שלו, את הצרכים שלו, וצריך לחשוב באמת מה מתאים לכל ילד. וכמו שבתורה יש 4 תשובות שונות ל4 הבנים, גם אנחנו צריכים לחשוב מה להטיל על כל אחד. יש ילד שהוא שונא לשטוף כלים, אבל ממש סבבה לו עם לתלות ולקפל כביסה, בסדר, אנחנו לא באים פה להקשות בכוונה, למצוא לכל אחד את השותפויות שלו. בגד חדש, לכבוד ליל הסדר, גם לבנים שבינינו, כדאי לדאוג לזה. הנושא הבא, זו ההסבה. בואו נודה על האמת, זה לא נוח. לשבת על כיסא כשאתה צריך לעטות על צד שמאל, ועוד שנייה אתה נופל, וגם אם לא, אתה יוצא עם אקשן שוז 4 ימים, כי יתעקם לך אגב כל הערב הזה. במקור זה לא היה ככה. ההסבה שעליה דיבור חמנו זיכרונם לברכה, במציאות שלהם, הם לא ישבו ככה סביב שולחן אוכל כמו שלנו, אלא היו שוכבים על מיטות, על מזרונים, על צד שמאל, זה באמת היה כמו בני מלכים. יש משפחות שגם היום בעצם מחלקים את ליל הסדר לשניים. את החלק הראשון הם עושים בסלון, על ספות, על פופים, על מזרונים, ורק בחלק השני, כשמגיעים לשולחן עורך, אז עוברים לשולחן. עכשיו יש בזה יתרון מאוד סיבה. זה שאנחנו מושיבים את כולם סביב השולחן, זה יוצר אכזבה. כי בתפיסה שלנו יש לנו מין התניה פבלובית כזאת, שכשיושבים ליד שולחן אוכל, אמורים לאכול. זה הרי מה שקורה כל השנה. וכאן פתאום יעברו עוד 4 שעות עד שאנחנו נגיע אל החלק של הארוחה. שלא לדבר על אלה ששמים לך 3 צלחות לפני כל אחד מהסועדים, והוא כבר מדמיין איזה פרגיות רצות בפנים, כשיקח עוד שעות ארוכות עד שהוא יזכה לחזות את חלומו מתגשם. אז תראו, גם משפחה שלא מצליחה לעשות חלק בסלון וכל ליד השולחן, לפעמים טכנית זה לא אפשרי אחרת, לא חייבים להמיס את כל הצלחות על ההתחלה. חשוב ש... ידעו, ייקח עוד זמן עד שנגיע פה אל האוכל. בינתיים אנחנו יושבים פה סביב לשולחן, עושים את זה בהסבה. יש משהו נחמד בזה שיקח עם הקריות וכל אחד מביא מהחדר שלו, וזה עם הג'ירפות והדובונים. זה יוצר איזושהי הרגשה מיוחדת ושונה. אין ספק, זה שינוי מאוד רציני. יש משפחות שעוטפות את הקריות של כולם בציפיות לבנות, כדי ליצור פה איזושהי הרגשה אחידה ומלכותית יותר. הדבר הבא, והוא קריטי, ללכת לישון בצהריים. בליל הסדר, בערב ליל הסדר, בשעה אחת בצהריים, לא משנה מה קרה, פרצה מלחמה גרעינית, אנחנו משתיקים את הכל. סוגרים מחשבים, טלוויזיות, טלפונים סלולריים, קוצבי לב, ילדים, כל דבר שעלול להרעיש, לתקתק ולהפריע, וכל המשפחה הולכת לישון. תתקשר אליה ממפעל הפיס, לא אכפת לנו, היא תתקשר עוד שעה עוד פעם. עכשיו כולם עוזבים את הכל ואוגרים כוח אל הלילה הגדול, וגם הילדים ששוכבים במיטה ואומרים, אמא לא מצליח להירדם, אין בעיה חמודי, תשכב, גם זה נותן כוח. מי שמצליח לגמור את הבישולים בערב שלפני ולהשאיר את ערב החג ממש נקי מהדברים האלה, זה רווח ענק. לפעמים שווה גם לקנות, יש הרבה חנויות של אוכל מוכן שאפשר לקנות חלק מן המנות, וההשקעה פה היא משתלמת, זה נותן לנו את מנוחת הנפש ואת הזמן להתארגן באמת ליל הסדר. אני רוצה להגיד פה הערה חשובה לכל נשות ישראל הצדקניות שמבשלות 8 מנות עיקריות, 9 קינוחים ו10 תוספות. בליל הסדר, כשמגיעים לשולחן עורך, למרות שזה הרגע שציפו לו וכולו וכולי, לא אוכלים הרבה. למה? סיבה פשוטה שאנחנו לא מגיעים לשם עם קיבה ריקה. עד שמגיעים לשולחן עורך, מספיקים לאכול 2 או 3 כזית מצה, 2 כוסות של יין, כרפס במי מלח, מרור, חרוסת, אנשים שותים גם דברים נוספים. יש פה לא מעט דברים. אי אפשר עוד לאכול אחרי זה בלי סוף, בפרט שהוא צריך להשאיר מקום לאפיקומן. לכן, גם אם נוריד קצת את הרגל מהגז ונעשה טיפה פחות אוכל, זה יהיה בסדר גמור. אל תדאגו. כיוון שכבר דיברנו על אוכל, בואו נגיד פה הערה מאוד חשובה. אמרנו שאחד המכשולים בליל הסדר זה הרעב. אסור לנו להגיע למצב שבו קרקורי הקיבה יהיו אלה שמנהלים את הקצב, וידחפו להגיע לשולחן עורך כדי להגיע אל העוף והקני דלח. הצעה שלנו זה לתת לילדים וגם למבוגרים משהו לאכול קצת קודם. או לפני שנכנס החג לתת קצת תפוחי אדמה, פירות, ירקות, לא לסבוע, אבל מצד שני שאנשים לא יגיעו מורעבים, ופה גם לעשות תאום ציפיות, להגיד לכולם ולומר לילדים, אנחנו עוד נגיע לאוכל, זה ייקח זמן. המטרה של הלילה הזה זה לא הקנה ידלך. המטרה פה זה סיפור יציאת מצרים, זה הביחד המשפחתי, זה להעביר את הלפיד של המסורת, ולא לתת לאוכל פה להשתלט על העניינים. אנחנו רוצים הלאה אל הנקודה הבאה, והיא נושא השאלות. אחד מהמוקדים של הערב הזה זה לשאול שאלות. אני זוכר ששאלתי קבוצה של ילדים בכיתה ת', מי זוכר להגיד לי איזה שאלה הוא שאל את ההורים שלו בליל הסדר בשנה שעברה? למרבה הבושה, אף אחד לא זכר שהוא שאל משהו. בסוף אחד נזכר שהוא שאל, אבל הוא לא זכר מה הוא שאל. וזה חבל מאוד. כי יש עניין רב, כאן הבן שואל. שאלה זה דבר שפותח בנפש צמאון, רצון לדעת, שאחרי זה התשובה שנכנסת היא תהיה הרבה יותר טובה. יכולנו להנחית על הילדים את כל הדרשות והנאומים, אבל אנחנו רוצים שהם ישאלו כדי שהתשובה תהיה הרבה יותר משמעותית בשבילם. לא נעים לומר, אבל דווקא 4 קושיות יש בהם משהו שמקלקל, גם בגלל שהנה, נשאלו כבר הקושיות, סימנו וי ויצאנו ידי חובה, וגם בגלל שיש משהו במנגינה שלהם, שיוצא רושם שגוי. הרי איך זה עובד? עומד הילד הקטן בן 3.5 על הכיסא, ובקול צווחני מתחיל לפזם מה שלימדה הגננת שולה, מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות, שבכל הלילות אנו אוכלים חמץ ומצה. ואז כל המשפחה עונה לו בחגיגיות ביחד, הלילה הזה, הלילה הזה, כולו או מעצה. ואז כולנו מבסוטים, הנה הוא שאל שאלה, עדינו לו תשובה, כשזו טעות. לא הייתה פה שאלה ותשובה. מה שאנחנו אמרנו, זה לא היה הסיום, זאת לא היה התשובה, אלא זה היה הסיום של השאלה. כי מה בעצם אומרת השאלה? מה נשתנה הלילה הזה מכל הלילות? שכל הלילות אפשר לאכול חמץ ומצה, מה שבוחרים, אבל הלילה הזה כולו מצה. סימן שאלה, איפה התשובה? אז התשובה מופיעה בהמשך, שעבדים היינו וכל הסיפור. אנשים כל כך מרוצים מזה שהוא שאל שאלה, איזה חמודה? ואנחנו ענינו לו תשובה, כשבעצם נשארנו פה עכשיו עם ארבע קושיות מרחפות באוויר בלי שום תשובה. התפקיד שלנו כהורים זה לדאוג שהילדים ישאלו כמה שיותר שאלות. תגידו אתם, איך אפשר לגרום לילד לשאול שאלות? מה צריך להיות ברקע כדי שהוא ירגיש מספיק בנוח לעשות את זה? אז קודם כל, הוא צריך לדעת שיש סבלנות שישמעו את השאלה שלו. שלא יקטעו אותו, שלא ימהרו אותו, שלא יצחקו עליו. אתם יודעים שיש כיתות שילדים מאוד מתלבטים לפני שהם מרימים את היד לענות תשובה, כי פוחדים שבמקרה של טעות יגחכו, יצחקו עליו, יעליבו אותו. אנחנו לא רוצים שתהיה אווירה כזאת אצלנו בבית, שתהיה פתיחות, שיהיה עידוד לשאול, ואנחנו גם יכולים לבטא את זה בכל מיני דרכים. למשל, אם על ילד שאמר רעיון יפה הוא מקבל כרטיס מצא, ילד ששאל שאלה מקבל שני כרטיסים. ילד ששאל שאלה שלאף אחד מהנוכחים אין עליה תשובה, הוא מקבל שלושה כרטיסים וכן הלאה. מספרים על חתן פרס נובל לפיזיקה, קראו לו פרופסור איזידור רבי, שפעם שאלו אותו, תגיד, איך הגעת לאן שהגעת להיות כזה ממציא דגול, גאון, פיזיקאי, פרס נובל? אז הוא אמר, זה בזכות אמא שלי. למה? הוא סיפר שכשהוא היה ילד, בכיתות הראשונות של בית ספר יסודי, כל יום כשהייתי חוזר מבית ספר, כך הוא אמר, אמא שלי הייתה שואלת אותי, איזי, איזה שאלה טובה שאלת היום? אתם מבינים? לא איזה תשובה מצוינת אמרת, איך הראית לכולם שאתה חכם, איזה שאלה טובה שאלת. עכשיו, לא בהכרח שלנו כהורים תשובות לכל דבר. אנחנו לא חייבים. אבל צריך שהשאלה תישאל ואנחנו נענה כמיטב יכולתנו, ומה שלא אנחנו מוכנים לברר. שתי הערות אחרונות לפני שאנחנו קופצים אל הסדר עצמו. כל התכנונים שאמרנו עד עכשיו הם טובים מאוד עד שמגיעים לדבר האמיתי. בפועל אנחנו יודעים שלחיים יש את הדינמיקה משלהם. יש איזה פתגם שאומר שהחיים זה מה שקורה לך כשתכננת משהו אחר. הקדוש ברוך הוא מנהל את העולם, ולפעמים יש הפתעות ויש בלטמים. הייתי לפני כמה ימים באיזושהי הרצאה בנושא של השפעות המדיה, וזו הרצאה ככה מאוד ויזואלית. אני משתמש בסרטונים ומצגת, והיה שם קהל מאוד גדול, מיקרופון וכל האמצעים. 5 דקות אחרי תחילת ההרצאה, הפסקת חשמל. מה עושים? יש חושך, אין לך מיקרופון, אין מחשב, אין מצגת, אין סרטים, אתה לא רואה אפילו את הדף שכתבת מה אתה רוצה להגיד. טוב, שמע ישראל, השם יעזור. החזקנו מעמד ככה 20 דקות, המשכנו את ההרצאה בחושך, כולם הקשיבו בסבלנות, עד שזכינו להיווי אור, לא הכל בשליטתנו. גם בליל הסדר, ולפעמים יש הפתעות ויש תקלות, לקבל באהבה את מה שיצא, אני מרוצה, כמו שאומרת הגננת, זה כלל חשוב בחיים. דבר נוסף, זה מאוד מאוד לשים לב, ברגישות שלא יהיה מישהו שיפגע. הרבה פעמים ילדים באים ציפיות, הוא הכין מה שהוא רוצה להגיד, ובסוף לא נתנו לו והוא מתחיל לבכות. לא להעליב אף אחד, זה ודאי חמץ גמור. מאוד מאוד להיות רגישים לכולם, להשתדל לעשות את המקסימום, שכל אחד יקבל את המקום ואת הבמה ואת ההרגשה הטובה שלו. זהו, אנחנו מגיעים עכשיו אל הסדר עצמו. אחרי כל ההכנות הטובות שעשינו, מגיע הלילה הגדול. להודיע לכל בני המשפחה שאיך שנגמרת התפילה של החג, מיד לחזור הביתה. גם מי שרגיל בליל שבת להישאר לסכנש ולקשקש עם החבר'ה עוד חצי שעה אחרי הזמן, לא הפעם. כולם צריכים להזדרז ולחזור, בפרט שהייתה תפילה ארוכה והליל וכולי, גם בערב, כי יש לנו ערב ארוך לפנינו בבית. גם כשמגיעים הביתה, לא להתמרח, עלוני שבת יחכו לפעם אחרת, עכשיו אנחנו מתחילים ביחד. ברכת הילדים. תראו, יש הרבה משפחות ששם ההורים נוהגים לברך את הילדים בכל ערב שבת, וזה מנהג מקסים. גם מי שלא עשה את זה עד היום, החל מהשבת. אתם מוזמנים להתחיל, גם אבא וגם אמא, שמים את הידיים על הראש של הילד, הילדה, המתבגר או המתבגרת שלנו ומברכים אותם, נותנים להם איזה חיבוק ונשיקה לסיום. זה מקסים, זה יפה, זה יהודי, זה קדוש. אחד ההסברים למה עושים את זה, ראיתי פעם בזה ספר, כי יש בתים שאצלם יום שישי, זה יום מאוד לחוץ, עם כל הכנות לשבת, ולפעמים יש כעסים ואומרים, גם אתה, אני יודע, לא אצלכם, אבל תדעו שיש בתים שזה ככה. מספרים שבגן אחד, הגננת שאלה את הילדים, איפה נמצא השם? אז אחד הילדים אמר, במקלחת. במקלחת? הזדעזעה הגננת, מי אמר לך דבר כזה? הוא אמר, אמא שלי. אמא שלך אמרה שהוא השם נמצא במקלחת? אמר, כן. כל יום שישי היא תמיד צועקת, ריבונו של עולם, צא מן המקלחת. ימי שישי זה לחץ בכל מיני בתים, ולפעמים צועקים על ילדים כאלה ואחרים. ערב שבת זה הזמן להתפייס, זה הזמן לאהוב אותם, לחבק אותם, לשים בצד, לפתוח דף חדש ולברך אותם. גם מי שלא עושה את זה כל השנה, פחות בליל הסדר. לברך את הילדים, לחבק אותם, זה רעיון מצוין. את הארוחה עצמה אפשר להתחיל בסבב של פרגונים, הכרת תודה, לומר פה תודה לכל אחד מן המשתתפים על משהו תרם להצלחת הערב בניקיונות, בהכנות, בסידור השולחן, שכל אחד יקבל את התודה שלו. זה באמת להתחיל עם לב פתוח, בהרגשה חיובית. אני מכיר משפחה שאצלם יש כל השנה קופסה כזאת, שבמהלך השבוע הילד שיש לו איזה מחמאה, פרגון, דבר טוב להגיד על ילד אחר, הוא כותב על פתק ושם בפנים. בכל ערב שבת, לפני הקידוש, פותחים את הקופסה, ואבא מקריא את כל הפתקים של כולם. כדאי ביום חמישי בערב שההורים יציצו לקופסה לראות שבאמת כל הילדים כתבו עליהם משהו, כדי שלא יהיה פדיחות שיש אחד שלא מקבל בכלל. אם צריך, אז מוסיפים. הילדים פשוט ממתינים בקוצר רוח לדבר הזה. אפשר לעשות פעם בשנה לקראת ליל הסדר, בוודאי זה רעיון מצוין. דבר יפה נוסף זה כרטיסי ברכה. אז כולם יודעים, לראש השנה, לפחות פעם קראו לזה שנות טובות. כרטיסי ברכה שאנשים היו נותנים אחד לשני או שולחים בדואר. היום לצערנו לא עוד. אנשים שולחים בוואטסאפ כל מיני כרטיסי ברכה וירטואליים ל-4,000 אנשי הקשר שלהם, ואתה מוצף בראש השנה במלא הודעות שכולם אותו דבר. יש לי איזה ידיד שהוא נוהג לשלוח בחזרה לכולם הודעה, מכל הברכות שקיבלתי שלך נגעה לליבי ביותר. אני מציע לחזור למה שהיה פעם, שכל אחד שמגיע לשולחן החג מוצא מתחת הצלחת שלו כמה כרטיסי ברכה, מאבא, מאמא, מאחיו, מאחותו, וזה פשוט כיף להרים את הצלחת ולמצוא את כל הכרטיסים ולקרוא אותם ביחד, פשוט להתחיל בגובה אחר, באווירה אחרת, בלב פתוח, וזה לא קשה בכלל לאחים. את ליל הסדר עצמו, אני מציע לפתוח בהצהרה, ילדים וילדות, גבירותיי ורבותיי. אנחנו נמצאים עכשיו בלילה החשוב ביותר בשנה. מי יכול להסביר לי למה? וכאן אפשר לשמוע את התשובות השונות, שידעו לקראת מה אנחנו הולכים. הדבר הבא זה להסביר את הקערה. לא כולם יש להם מושג מה קשורה פה הביצה ומה הזרוע הזאת עושה, להסביר מה יש כאן. יש כאלה שנוהגים להזכיר את סדר הסימנים. בבית הוריי תמיד בקטע הזה היו שרים את הסימנים במנגינה של אדון עולם, קדש, ורחץ, קרפס, יחץ. יש משפחה שסיפרו לי שהם בכל פעם שמגיעים לסימן חדש, אז הם שרים את כל הסימנים מההתחלה עד אליו. כלומר, קדש, ורחץ, קרפס, קרפס! וככה זה נותן איזשהו מיקום מה כבר עברנו ולאן... מה עוד נשאר לפנינו. אין לנו זמן לעבור עכשיו על כל הסימנים, אבל על חלק מפחות אני אגיד כמה מילים. הערות נחוצות. הסימן הראשון זה קדש. מה זה קדש? קידוש. אז קידוש שאנחנו עושים בכל ליל שבת וחג. הקידוש הזה מיוחד כי יש כוס לא רק ליד בעל הבית, עורך הסדר, אלא ליד כל אחד מבני המשפחה, כיוון שזו הכוס הראשונה של 4 כוסות. כמה יין צריך להיות בכוס? יש כאלה שלא כל כך יודעים ומביאים כוסות ענק, דליים. אז זהו שלא. צריך שיש שם רביעית. רביעית זה 86 סמק, שזה לא הרבה בכלל. בכוס חד פעמית רגילה יש 150 סמק. 86 זה קצת יותר מחצי כוס חד פעמית. בכוסיות צנועות וקטנות אפשר בהחלט להסתפק, שצריך לשתות לפחות רוב רביעית, שזה בערך שליש כוס חד פעמית, זה לא הרבה בכלל. יש כאלה שעושים מלא יין, צריך להיזהר לא להשתכר, כי בכל זאת יש פה איזושהי כמות. זה נעשה באסבה, לא לשכוח, כדי לא להצטרך לשתות שוב. אני מכיר כמה ילדים שבכוונה שותים בלי אסבה, כדי שיצטרכו אחרי זה לשתות עוד פעם ולקבל עוד כוס מיץ ענבים. יש עדיפות הידור ביין אדום, אבל אפשר גם במשהו אחר. ומברכים שהחיינו, מתכוונים גם על שאר המצוות של הלילה. הדבר הבא זה אורחץ. נוטלים ידיים בלי ברכה. מה פתאום נוטלים ידיים? אז פה כל הילדים היו צריכים לקפוץ ולצעוק, אבא, מה פתאום נוטלים ידיים? לא אוכלים עכשיו לחם או מצה. אף אחד לא שואל. למה? כי כתוב, כדי שאורחץ, זה חלק מן הסדר הרגיל. ופה שוב, לתת להם על הראש, איך זה שאתם לא שואלים? מה התשובה? התשובה היא שאחרי זה אוכלים כרפס, זה דבר שטיבולו במשקה. שמדיני תומה וטהרה, יש ליטול לפני, כל השנה בדרך כלל אנשים לא מקפידים על זה, אבל בין לסדר אנחנו בדרגה רוחנית מיוחדת, אנחנו רוצים ליצור שינוי כדי שישאלו, אז נוטלים ידיים גם לקראת הדבר הזה. דרך אגב, שמתם לב מה הסימן היחיד שמתחיל באות וו? נכון, התשובה היא אורחץ. למה? אז אני לא עומד לגלות, תשאלו את זה, את כל בני המשפחה, מעניין מי יש לו תשובה, למה דווקא אורחץ זכה לבב בהתחלה? הדבר הבא זה כרפס. מברכים בורא פרי אדמה ומכוונים להוציא ידי חובה גם את המרור, ואוכלים מירק, לפעמים זה תפוח אדמה, מלפפון או משהו אחר שתובלים אותו במי מלח. צריך לאכול פחות מכזית כדי לא להתחייב בבורא נפשות. כזית זה 27 גרם, שזה לא כל כך גדול. לא כולם עומדים בניסיון ויש כאלה ש... מדי רעבים וטורפים מהכרפס, וזה מדהים איך כשאתה רעב אפילו תפוח אדמה במי מלח יכול להיות מעדן, אה? הדבר הבא זה יחץ. זה הרגע שהילדים מצפים לו בקוצר רוח, לוקחים את המצה האמצעית מבין השלוש וחוצים אותה. את החלק הגדול אנחנו שומרים לאפיקומן. יש משמעויות רוחניות עמוקות בעניין של הגאולה הצפונה לעתיד ועוד ועוד וקורבן... סיבה נוספת זה פשוט לגרום לילדים לצפות ולהיות במתח ולחכות. הבעיה היא שהרבה פעמים הייתה פה מטרה טובה, אבל הביצוע יוצא כושל. ובמקום תועלת הוא גורם לנזק, כי נוצרת בבית מין אווירה מתוחה כזאת. אווירה רעה, מי יצליח לגנוב את האפיקומן? שלא נדבר על הבתים שגם אחרי שהילדים גנבו, אחד גנב, השני יכול לגנוב ממנו, והשלישי מהשני וכן הלאה. קיצור, משפחה של גנבים נפתחה פה, וכשהאבא לוקח לילדים, אני לוקח, פשוט זוועה. ולפעמים קורה שהילד הגדול גנב, ואז הקטנים מתחילים לבכות כי הם לא יקבלו פרס, אז הורים אומרים, טוב, גם אתם תקבלו, אז הוא מתחיל להתעצבן, אבל אני מצאתי, זה פשוט הורס את הכל. כי במקום שהילדים יהיו מרוכזים באגדה של פסח וביציאת מצרים, עסוקים פה בלגנוב. דרך אגב, יש כאלה שגם לא אוהבים את הביטוי לגנוב, כי הרי כתוב בתורה לא תגנוב. אז קוראים לזה למצוא את אפיקומן, להחביא את אפיקומן. אז תקראו לזה איך שאתם רוצים. אני רוצה להציע פה מה החלופות. תראו, אפשרות ראשונה זה לוותר מראש על המאבק. כלומר, לא לעשות את זה קשה לגנוב, ואז הילדים כל הזמן מתוחים ולחוצים ולא מרוכזים. לא להחביא אבאלה. את האפיקומן בכספת ולא בתוך המכנסיים, לשים את זה במקום קל שהילדים יכולים לקחת, לתת להם. את תשומת הלב שלהם אנחנו נשיג בדרכים אחרות בלילה הזה, ולא בדרך של גניבת אפיקומנים. אפשרות שנייה, זה לעשות את זה לאיזשהו אתגר משפחתי של כל הילדים. צוות מציאת האפיקומן, וההורים יכולים לעשות כתב חידה עם כל מיני משימות, לכו למקום שמשם ייכנס אליהו הנביא, לכו לחדר ותעשו, ובסופו של דבר זה אמור להוביל אותם, אל המקום ששם יהיה האפיקומן. אבל לעשות זה משהו משותף, לא תחרות בין הילדים. עוד אפשרות זה לעשות אפיקומן אישי. יש כמה אפיקומנים, כל ילד לפי הרמה שלו, לפי הגיל שלו, אפיקומן שהוא יוכל למצוא. שמעתי שבביתו של הרב אליהו, זכר צדיק לברכה, זה היה הפוך. כלומר, לא שהילדים צריכים לקחת מאבא, אלא אבא היה לוקח מהילדים. כל ילד היה לו קשור על הזרוע, את האפיקומן עם איזושהי מפית בד, והוא היה חייב להישאר ערני עד הסוף. כי אם הוא היה נרדם, הוא היה יודע שיש סיכוי שיקחו לו את האפיקומן, אז ככה זה היה מחזיק אותו. עצה טובה זה לעשות עם הילדים תאום ציפיות עוד לפני החג, מה אפשר לבקש להפיקומן. יש ילדים עם פנטזיות, לא תמיד זה עובד. וכדי שלא יאכזבה, כדאי שידברו עם אבא או אמא, מה התקציב, מה אפשרי ומה לא. כשהייתי בן 9, אני זוכר ששנה אחת ביקשתי להפיקומן, תחזיקו חזק, סוס פוני. תבינו, זה לא שהיינו גרים באיזה חווה חקלאית, היינו בבניין דירות קומה חמישית, אבל סוס פוני, זה מה שביקשתי. אבא שלי אמר, מה סוס פוני, איפה תשים אותו? אמרתי, אצלי בחדר. ואם הוא יעשה על הרצפה, אמרתי, no problem, אני ענקה. משום אבא שלי לא הסכים, ואני לא הסכמתי לתת אפיקומן, והוא לא הסכים לסוס פוני, ואני לא הסכמתי, עד היום לא הגענו לעמק השווה. באותה שנה נדמה לי שהאפיקומן לא הוחזר ואכלו בסוף מצה אחרת. תגידו לילדים, מתוקים שלנו, לא סוס פוני, לא אייפון 7, צריך להחליט מה אפשר. יש כאלה שמראש הילדים בוחרים מה הם רוצים וכבר קונים את המתנה עוד לפני החג, ואז הילדים בסוף הסדר יוכלו לקבל את המתנה, כן, אם זה לא מוקצה, אז ממש יש פה עובר לעשייתם הגשמת החלום. סיפר לי חבר סיפור מעניין, בבית שלו, הוא היה חוזר בתשובה. המשפחה הייתה חילונית, ותמיד בליל הסדר היו מגיעים כל הדודים והבני דודים, משהו גדול כזה. בתחילת הערב כל הגברים של המשפחה היו מכניסים את היד לכיס, מוצאים את הארנק, וכל אחד היה ככה שם על השולחן איזה 50, 100, 200 שקל, היה קופה של כל השטרות, והילד שהיה גונב את האפיקומן היה גורף את כל הקופה לכיסו. סיפרתי את זה לבן שלי, הוא דווקא נורא התלהב, אבל אמרתי לו שאצלנו אנחנו לא הולכים לעשות את זה, שירגיע. הלאה, מיחס אנחנו עוברים למגיד. מגיד זה בעצם הלב של האגדה, סיפור יציאת מצרים. נכון שגם בהמשך הלילה יהיה אפשר עוד לדבר, אבל אחרי האוכל אתם יודעים איך זה יש? ירידת מתח, כל העדים עולים לראש, לא מרוכזים. מגיד זה הזמן, נספר את יציאת מצרים. מי קורא את האגדה? יש כאלה שעושים שבעל הבית, עורך הסדר. יש כאלה, וכך עדיף, כולם שותפים. אפשר לחלק את האגדה בין המשתתפים גדולים וקטנים. ילדים יותר קטנים, אפשר להגיד להם מראש מה הקטע שהם צריכים לקרוא, כדי שהם יתאמנו על זה, לעשות ככה הקראה ראותה ויפה. יש כאלה שעושים חלוקה שאחד קורא את הפסוקים, אחד את הסיפורים, אחד את הקריינות. ואז זה מין משהו כזה דינמי ועובר מאחד לאחד, לא מונוטוני שאחד קורא, או שקוראים ביחד את האגדה אצלנו בבית, אז בכל שבת את ברכת המזון, אנחנו מברכים כל המשפחה ביחד, שרים את זה. כשילדים מברכים לבד, יש מצב שברכת המזון יוצא לפעמים באורך של בורא נפשות. כששרים את זה ביחד וכולם משתתפים, זה הרבה יותר יפה. הפתעה נחמדה, שמעתם מישהו עשה לילדים, שמתחת הצלחת שלהם הם מגלים מכתב ממישהו מהדמויות של מצרים. זה יכול להיות משה רבנו, זה יכול להיות אחד מהחרטומים, זה יכול להיות יהודי שעובד שם בפרח, משהו ככה יצירתי שמוסיף קצת עניין. עוד רעיון כבונוס, לתת נושא לערב, וכל שנה נושא אחר. עכשיו, נושא יכול להיות עם ישראל, שהלילה הזה זה יום ההולדת שלו, ואז אפשר אפילו לעשות כתרים, כמו בגן ביום הולדת שכתוב 5, לעשות כתר שכתוב 3,328, 29, כמה שיוצא בכל שנה, ואז גם התפאורה, גם הסיפורים קשורים לעניין. נושא יכול להיות אמונה, ניסים, הכרת תודה, וכל מיני דברים שנעשה קשורים לנושא של הערב, יחד עם זה, גם האגדה לכשעצמה בהחלט מספקת עניין ללילה שלם. יש משפחות שמוסיפים את הסיפור המשפחתי שלהם, לספר איך הסבא והסבתא ניצלו מהשואה ועלו לארץ באוניית מעפילים וכו' וכו'. כלומר, לצרף לסיפור הכללי גם את הסיפור הפרטי שלנו. כמובן, יש את כל דברי התורה, הרעיונות והפירושים היפים שעושים. יש דברים שמתחדשים משנה לשנה, ויש דברים קבועים. אני זוכר בבית הוריי שכל שנה אמא שלי שתחיה מספרת תמיד את אותו דרוש, כשהיו מגיעים לקטע של עשרת המכות, ואז כתוב רבי יהודה היה נותן בהם סימנים דצח עדש באחיו. אז תמיד אמא שלי הייתה שואלת, ובטח תשאל גם השנה, מה הקטע שהוא מחלק את העשר לשלושה חלקים? יש כוח, אז מה הרעיון בזה? מה הוא בא לומר? התשובה שהיא אומרת כל שנה, לא יודע אם זו תשובה נכונה, אבל ככה כבר מסורת אצלנו, שכשרבי יהודה היה בחור צעיר, אז הוא היה מאוד עני, לא היה לו כסף. והוא התארח בליל הסדר שנה אחת אצל איזה בעל בית עשיר. אותו העשיר לעצמו שם כוס גדולה של יין, אבל האורחים שם איזה כוס פצפונת, קטנטנה. כשמגיעים לעשרת המכות, אז נוהגים להטיף עם הזרת דם, צפרדע, כינים, הרוב. רבי יהודה ראה איזה כוס קטנה יש לו, הוא ידע שאם הוא הולך להטיף פה עכשיו 10 פעמים, הוא יישאר בלי יין. אז הוא קצרר את זה, במקום 10 רק 3, נצח, עדש, באחיו, שישאר משהו לשתות. לא יודע, זה הפירוש שאימא שלי אומרת, פירוש חמוד ללא ספק, וזה כבר מסעות, אם שנה אחת היא לא תגיד, אז כולם יקפצו. אני זוכר שפעם סיפרתי לאנשים את הדבר הזה, אז ניגש אליי אחד בסוף ואמר לי, אתה שאלת למה יש סימנים למכות? אצלנו המרוקאים אומרים שמכות בלי סימנים זה לא נקרא מכות. טוב, אז בהחלט יש פה הרבה פירושים וכל אחד משלו. מאוד חשוב להגיד את זה לכולם, שיהיה קצר. מעריכים את מי שמקצר. או כמו שאומר הפתגם, אף פעם לא התלוננו שהדרשה של הרב בבית הכנסת הייתה קצרה מדי. התלוננו רק שהיא ארוכה, שיהיה קצר וקולע. ואפשר ללמוד גם שיעבוד מצרים. לאברהם אבינו נאמר 400 שנה, תראו בסוף יצאנו ב-210. שיהיה קצר וקולע, סיכוי שיזכרו, לא להעמיס על כולם, להתחשב. מה נעשה עם הבין אישים שחוזרים מהישיבה קדושים עם המון תורות ורנות להגיד? אפשר להציע להם חכות לשולחן עורך, ששם כשכולם אוכלים ותואמים מהקני דלח ומהמנה העיקרית, וזה הזמן, אתם תרביצו עכשיו, תפציצו אותם בתורה. כשאנשים אוכלים לא אכפת להם להקשיב גם לדברים יותר ארוכים. שירים, כל מה שאפשר לשיר מהאגדה, לשיר אותו. יש שתי מנגינות, שתי מנגינות. יש גם שירים עבריים עם תכנים ערכיים שקשורים לחירות, ליציאה, לאהבת הארץ, לאהבת העם, שגם אותם אפשר לשלב בליל הסדר. וכמובן, הצגות. כל מה שאפשר להציג, לעשות את זה, לעשות את ליל הסדר כמה שיותר חי וויזואלי. אנחנו נצרף כאן למטה קישור להורדה של קובץ, שיש בו אוסף של עשרות הפעלות, משחקים, דברים שאפשר לעשות במהלך ליל הסדר, שיש בהם תוכן ומעוררים את כולם, וגם בכל מיני רעיונות לדיונים. להגיד דרשות ופירושים זה נפלא, אבל זה נורא יפה כשיש דיון שכולם משתתפים וחושבים ופותחים את הראש, דיונים ארוכים, עמוקים, משמעותיים, שהופכים את ליל הסדר למאוד רלוונטי אלינו. אתם מוזמנים להוריד את הקובץ, לסמן לעצמכם 2, 3, 4 דברים שאתם בוחרים, זה יכול להספיק לכמה שנים מה שיהיה שם. אבל תראו, ליל הסדר זה לילה אחד, אבל יש לנו במהלך חג הפסח 7 ארוחות שונות. יש ליל הסדר ולמחרת בבוקר, ושבת של פסח, ושביעי של פסח. זה נותן לנו 7 ארוחות שבהם את כל הדרשות, וכל הרעיונות, וכל המשחקים, וכל ההצגות שלא הספקנו בליל הסדר, אפשר לעשות השלמות, לנצל את כל החג הזה לאיזשהו סמינריון אמונה ומשפחה אחד גדול. סיימים את המגיד ושותים את הכוס השנייה ועוברים לשולחן עורך, הרגע שציפינו לו. וכאמור, גם במהלך הסעודה אפשר להוסיף קצת חידונים, קצת שירים, קצת פירושים, והגענו לצפון. בשולחן עורך כתוב להיזהר לסיים את אכילת האפיקומן עד חצות. חצות יוצא 12:30 בלילה. יש כאלה שעומדים בזה, יש כאלה שהם אז בערך בקרפס, כי הם עושים ככה כל שלב מאוד ביסודיות. אשריהם. מה יעשו עם חצות הלילה? יש פה חידוש הלכתי של אבני נזר, שהוא אומר לעשות מין התניה. כלומר, לאכול לפני חצות כזית מצה, ולהגיד שאם חייבים עד חצות, שזה יהיה אפיקומן. ואם לא, הכל מבוסס פה על מחלוקת תנאים, ושאלה כמי ההלכה. אם לא, אז אפיקומן, אז זה יהיה סתם, ואפיקומן יהיה בהמשך. אז מי שלא מגיע לשם יכול לסמוך על החידוש של אבני נזר בזה. ואז שפוך חמתך, שזה הרגע שבו פותחים את הדלת. אני מכיר מישהו שהיה תמיד מתאם עם השכן, שב-12:30 בלילה כשפותחים את הדלת, היה עומד שם השכן עם גלימה, כאילו אליהו הנביא, הילדים היו מתעלפים. אנחנו מגיעים לברך, שזה ברכת המזון והכוס השלישית והלל. השעה מאוד מאוחרת, אבל משהו שיכול לעורר את האנשים זה לא רק הלל הקדוש ברוך הוא, אלא להלל את בני המשפחה. וכל אחד אומר איזשהו הלל לאחד מהאנשים, משהו טוב שיש בו, משהו שאני רוצה ללמוד ממנו, משהו שאני מכיר לו תודה על הדבר הזה, זה נורא נחמד. ופה הגענו לנרצה. כל השירים הכי יפים, אחד מי יודע ואחד גדיה, השאלה מי נשאר איך בשלב הזה. אני מציע לעשות את השירים האלה כמה שיותר ויזואליים, כמה שיותר בשותפות של האנשים. למשל, באחד מי יודע, אנחנו עושים בבית שלטים עם המספרים 1 עד 13, וכל אחד מקבל מספר. כששרים את השיר ומגיעים למספר שלו, הוא צריך להרים את השלט ולצעוק את החלק שלו. אפשר לעשות התאמות, כלומר זאת שהיא בדיוק בהיריון, אז היא תשאר אחרי לידה. זה שעשו לו ברית מילה, 8 ימי מילה, וכן הלאה. אפשר להוסיף לזה תנועות ידיים, כל מיני, קיצור. חד גדיה, זה גן חיות שלם, להוסיף פה אפקטים ויזואליים, קולות של חיות. אין לכם מושג, ב2 בלילה זה מדליק אנשים, זה מקפיץ אותם, זה מעורר, מחיה את כולם, כאילו הרגע התחלנו את הסדר. מגיעים לסוף הסדר, חסל סידור פסח, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, לקום מהכיסא, לנער קצת את הפירורים של המצות, וריקוד סוער, מסט, לשנה הבאה בירושלים הבנויה, ככה בשמחה ובטוב לבב. מי שיש לו כוח להישאר, לספר ביציאת מצרים עד הבוקר, לקרוא שיר השירים, תבוא עליו ברכה. טוב, בזה סיימנו את סימני הסדר. אני אגיד פה כמה הערות אחרונות. מה לעשות כשיש סביב השולחן אנשים מבוגרים שאין להם כוח לסדר ארוך? אני מציע לדבר איתם על זה מראש. ואפשר לשקול פה שתי אפשרויות. אפשרות אחת זה לנסות להגיע לפשרה. כלומר, אנחנו לא נקצר ונגמור ב-10, מצד שני לא לעשות עד 3 לפנות בוקר. לעשות פשרה, 12:30, 1, וכל אחד ככה יתאמץ טיפה ללכת לקראת השני, אבל כולם יהיו עד הסוף. דבר שני, עוד אופציה, זה להגיד להם, תראו, אנחנו עושים עד מאוחר בשביל הילדים, פעם בשנה הם נורא רוצים ונגמור מאוחר, אבל תרגישי בנוח, מתי שאת סבתא, את היפה, את יכולה לברך ללכת לישון, תרגישי חופשי, זה בסדר, גמור, מה שטוב לך, אנחנו נמשיך בשביל הילדים עד מאוחר. שאלה נוספת, מה התפקיד של סבא וסבתא בליל הסדר? אז אם סבא וסבתא הם אלה שמארחים והם אלה שאורחים, אז ודאי שהם תפקיד דומיננטי ומוביל. אבל גם אם לא, והם מתארחים אצל הילדים, שותפים מרכזיים בלהביא מהפירושים, מהניסיון, מתשומת הלב, מהדברים שהם יכולים להביא ולתרום לכל המשפחה. לפעמים יכולים לשים לב לדברים שעורך הסדר מפספס, ואם יש ילד שקצת שכחו אותו, אז הם יכולים לדאוג וכולי. שאלה שלישית, אתם זוכרים ששאלנו בהתחלה על הפער שיש בין הגילאים בתחומי העניין, הוא בן 2, היא בת 200, איך אתה יכול להושיב אותם סביב שולחן אחד? אז אני אגיד פה 3 דברים. א', עד רבה, יש בזה הזדמנות לחנך את כולנו לסבלנות, לכבד את הזולת. גם אם אתה בן 15 ואחותך בת 4, ואתה משתם ממה שהיא אומרת, אתה מקשיב לה בסבלנות, אתה מכבד אותה, וגם היא תעשה לך את זה כשאתה תדבר. מחנך את הילדים, לא רק אני במרכז, אלא אני גם נותן מקום לאחרים. 2, פה באמת יש אחריות להורים לדאוג שאף ילד לא יזנח. יש לפעמים ילד או ילדה שיש להם פה גדול, והם משתלטים על השיח, ותמיד יש להם מה להגיד, והם יותר חכמים ויותר זריזים, ויש את הילדים השקטים יותר. אנחנו צריכים לדאוג לא לפספס פה אף ילד, וכל אחד יקבל את המקום שלו. מעבר לזה, יש דברים ששייכים לכולם. סיפורים, שירים, אוכל, הצגות מתאים לכל גיל 2 עד 102, ולכן כמה שיותר יהיה דברים שהם שותפים, כולם יוכלו להשתתף. נקודה האחרונה זה הגודל של ליל הסדר. זה נחמד שיש את כל המשפחה, עשרות אנשים. יחד עם זה, יש בזה חיסרון, יש לזה מחיר. שווה לשקול את היתרון בזה לעומת היתרון לעשות משהו קצת יותר משפחתי ומצומצם, ואז אפשר לתת לכל ילד את תשומת הלב שלו. יש הרבה מה לומר גם ברמה ההלכתית בקשר לליל הסדר, אבל זה יהיה בשיעור בפני עצמו. מי שרוצה הערות הלכתיות קצרות רלוונטיות לחג, אז אתם מוזמנים לצפות. שיעורי בית, לעבור על הקובץ של כל הרעיונות, הפעלות, משחקים, דיונים, ולסמן מה אתם רוצים להכניס למשפחה שלכם בליל הסדר הזה, ולשלוח לנו תגובה או כאן למטה באתר או בהודעה או במייל, איך היה לכם השנה ליל הסדר. אז שיהיה בהצלחה, שתזכו לעשות את הלילה הגדול והעצום הזה, את הלילה שבו השמיים פתוחים, שיצאנו לחירות, שנתמלא באורות גדולים לכל השנה, בעזרת השם, שנה הבאה בירושלים הבנויה, שנזכה לעלות לירושלים ולאכול מן הצבחים ומן הפסחים, להתראות, שיהיה חג שמח.